אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-29 של חודש מרץ לשנת 2022, זה המעבר מיום כ"ו ליום כ"ז של חודש אדר ב' לשנת תשפ"ב, היום העברי הזה יהיה היום שממנו נצא למסענו, בני שביום הזה אנחנו יכולים לציין חצי יובל, 25 שנים לפטירתו של אחד המשוררים היהודים, לא סתם אנחנו בוחרים בתאריך העברי, החשובים של המאה ה-20, ואחד המשוררים החשובים של המאה ה-20 גם מעבר לשאלת יהדותו, אבל ליהדותו היה משקל אצלו, זה אולי יפתיע אנשים מסוימים, אבל מי שמכיר אותו יודע שזה נכון, אני מדבר על אלן גינסברג. אלן גינסברג, המשורר האמריקני, שהוא אחת הדמויות הכי חשובות בהגדרת כל מיני מושגים תרבותיים מאוד חשובים של המאה הקודמת, בין אם אנחנו מדברים על דור הביט, the beat generation, בין אם אנחנו מדברים על ילדי הפרחים, בין אם אנחנו מדברים על תרבות הנגד, כל המושגים הללו סובבים סביב דמותו של אלן גינסברג, ולכן חשוב כל כך לדבר עליו מבחינת תרבות והבנתה, אבל אנחנו רוצים לדבר על גינסברג לא רק מהבחינה הזאת, אלא פשוט מפני שהוא היה משורר נהדר, חדשני, ומי שהאמין באמת בכוחה של השירה, וחי חיים שיוצאים מנקודת ההנחה, שיש חשיבות לשירה, ששושלת המסירה ממשורר למשורר, היא דבר יקר וכמעט קדוש, וקדושה זה מילה שהוא אהב להשתמש בה בשירה, הוא פשוט היה מוציא אותה מן ההקשר המקובל של הכנסיות, של בתי הכנסת, של המסגדים, הוא מוביל אותה אל הרחוב, אל היער, אל הבמה, הוא מביא את הקדושה למקומות שבהם היא לכאורה, כמובן שזה רק לכאורה, לא נמצאת. אלן גינסברג חי בעולם הזה 70 שנים, מ-1926 עד 1997, ליבון אדם ב-1997, אבל 70 השנים האלה הותירו חותם לא רק על תולדות הספרות, ולא רק על איזו שאלה אקדמית של התפתחות התרבות האמריקנית וכל המושגים שהזכרתי, אלא הרבה מאוד מן היוצרים שאני אוהב כל כך להשמיע כאן, לדבר עליהם. בראש ובראשונה בוב דילן, ראו בו מורה וגם ידיד, הושפעו ממנו לאין ארוך, ואני חושב שכדי להבין את אלן גינסברג ואת בשורתו, צריך לחזור אל התקופה שלתוכה הוא נולד, לתוכה הוא גדל, הוא בעצם מוצא את עצמו נולד לעולם המשונה הזה, ב-1926 בניו-ארק שבניו ג'רזי, שזו הייתה עיר שבה קהילה יהודית עצומה, אולי הגדולה ביותר בזמנו בארצות הברית, בעיר מן הסוג הזה, כלומר קהילה שיש בה חברים רשומים, הייתה קהילה גדולה מאוד, כך לפי זיכרוני, ובאמת אני מכיר יהודים באופן אישי, על ידי ניו יורק שבניו ג'רזי, כמו המשורר הרולד שימל, שזכה לאחרונה בפרס ליוצרים ותיקים, הוא נולד לתוך הקהילה הזאת, לזוג הורים בורגנים, שכמו הרבה יהודים בני אותו הזמן, נסחפו לאידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20. אביו היה סוציאליסט, אמו הייתה קומוניסטית, זה הביא להרבה ויכוחים אידיאולוגיים בבית. אז מי ינקות הוחדרה בו איזושהי שאיפה לאמת, לצדק, לתיקון עולם, מן הצד השני חיים בורגניים מאוד פשוטים וקרטניים, ולתוך הקלחת הזאת צריך להוסיף את מלחמת העולם השנייה, שהוא רואה אותה מן הצד, בארצות הברית של אמריקה, ששפר עליו גורלו והשורשים היהודיים שלו במזרח אירופה, לא הביאו אותו להיות שם בשנים הנוראות ההן, אבל כמו הרבה מאוד יהודים אמריקנים שרואים מהצד את עולם המלחמה, וכמו הרבה מאוד אמריקנים, הוא מבין שמשהו בעולם הזה, שאליו הביאו אותו רב, ובכל האידיאולוגיות הגדולות של העולם הזה, בין אם זה מדובר בסוציאליזם או קומוניזם, בוודאי האידיאולוגיה נוראה יותר כמו הפשיזם ואחריו הנאציזם, העולם הזה שמחולק כל כך לאידיאולוגיות לאומיות, חברתיות, משהו בו שגוי מן היסוד, וצריך לתקן. ואלן גינסברג הוא לא, ממש לא היחיד שנסחף למחשבה הזאת, זו מחשבה שהולידה את כל תרבות הנגד של השנים ההן בארצות הברית של אמריקה, שאנחנו מדברים עליה המון, תרבות נגד למה? לממסדים הקיימים ולמקובלויות של המחצית הראשונה של המאה ה-20 בעולם המערבי ולכל מה שהביא אליהן. משהו כאן לא נכון, אז צריך לנסות לראות איך הולכים קדימה ואולי איך שווים אחורה ומתקנים את מה שהוא שבור. אלן גינסברג, טרם מלאו לו 18 כמדומני, מוצא את עצמו באוניברסיטת קולומביה המפורסמת בניו יורק, שם הוא מתערבב עם קהילה ספרותית שחלק ממנה זהו המשורר ויליאם בורוז, ואחר הוא הסופר ג'ק קרואק שכתב את בדרכים, שגינסברג יהפוך להיות דמות בתוך הספר הזה, ויש כאן קהילה של מי שבאמת רוצים לעשות זאת אחרת, גם מבחינה ספרותית ובאופן כללי כתגובה לחיים. ואיך עושים זאת אחרת? איך אתה מתקן את מה ששבור בעולם שלתוכו גדלת והמלחמה שהייתה בו? הם חשבו שהבעיה המרכזית תמונה בכך שכל החלוקות הללו לכל מיני אידיאולוגיות חברתיות או לאומיות, הן תמיד עוסקות בשאלות שמחוץ לאדם עצמו, מחוץ לנפשו, שאלות גדולות של הסוציולוגיה ושל האומה, הלאום, וצריך לחזור אל נפשו של האדם ולבטא אותה. מכאן בא השם דורביט. זה כינוי שכמדומני מאמר בניו יורק טיימס, הוא זה שנתן אותו לקבוצה הזאת, הוא התבסס על המוזיקליות של חברי הקבוצה, שהם כותבים שירה, שהיא שירה שמבוססת על איזושהי פעימה, ביט באנגלית, אבל הפעימה הזאת היא פעימה פנימית. כלומר, אלו לא כל המשקלים הידועים של שירה מן העבר, אלא המוזיקליות של הדור הזה היא מוזיקליות שנובעת מזרימת התודעה, המושג זרם תודעה כאן נכנס לתמונה, וממקצב הנפש של הכותבים במובנים מסוימים. דור הביט הוא דור שמחפש מוזיקה אחרת, ואני אכנה זאת מוזיקה פנימית. ומכאן שמו, אחר כך המושג הזה הלך והתפתח, דור הביט, מכאן המילה ביטניקים. ואם היה מודל לאלן גינסברג הצעיר, ואם היה מודל לכל חבריו, זה המשורר וולט ויטמן שאנחנו מרבים להזכיר כאן, כי הוא עשה בדיוק את זאת. וולט ויטמן הוא מי שבאמריקה הצעירה, אנחנו מדברים על המאה ה-19, הוא מבקש להתנתק מן המסורות חמורות הסבר שהלכו וקנו להן אחיזה במשך שנים ארוכות בשירה האנגלית, ולכתוב שירה חופשית, הנביאה המתפרצת של נפשו מתוך החוויות שהוא רואה סביבו, וזה מה שהדור הזה ביקש לעשות. הוא אמר, האדם כל כך עסוק באידיאולוגיות חיצוניות והוא לא מחובר לעצמו. הוא ברור שיש כאן שורה תחתונה, איזושהי מחשבה על כך שאם האנושי יתחבר לעצמו, אז בתוך תוכו ההבדלים שהאידיאולוגיות הגדולות גזרו והמלחמות, בין אם מדובר במלחמות לאומיות או גזעיות ואפילו מלחמות מעמדיות, ולגינסברג הייתה תודעה של שינוי חברתי ומעמדי, אבל בסוף, קודם כל, הדבר המרכזי שצריך לראות אותו, זה שנפש האדם היא אחת, אם נפש האדם היא אחת, נפש העולם היא אחת, כאן כבר אנחנו נכנסים למושגים מיסטיים שאולי עוד נרחיב עליהם, וזה מה שעשה וולט ויטמן. בשירתו הוא מבקש לגעת בנפשו שלו, ודרך זה בנפש העולם. הוא מבקש לשיר את יופיו של הטבע, ואת החיבור שהוא מרגיש לכל אדם, והם ראו בוולט ויטמן מודל. אליו הם רוצים לחזור, אותו הם מעלים על נס, גם אנחנו רוצים שהדברים יגיעו מתוכנו, מתוך פעימת ליבנו נצליח לכתוב שירה, וזה לא רק עניין ספרותי. אם נדע לחיות כמו וולט ויטמן ולחוות את העולם כמוהו, אז אנחנו נהיה עולם שמחובר יותר לעצמו, שמצליח לזהות את היופי שבו, ולא העולם המסוכסך והנלחם שהיה קודם לכן. אני רוצה לקרוא את אחד השירים המפורסמים של גינסברג, והשיר הזה הוא שיר שמוקדש לוולט ויטמן, אני לא אקרא את כולו, ואני ממליץ לכם ללכת ולקרוא את כולו, אני אקרא כמה שורות ממנו, ולשיר הזה קוראים סופרמרקט בקליפורניה, התרגום הוא של ערן צלגוב. ראיתי אותך, וולט ויטמן, חסוך ילדים, חטטן ערירי זקן, נובר בבשרים במקרר ובואה בנערי הסופר. שמעתי אותך שואל כל אחד שאלות, מי הרג את נתח החזיר? כמה עולות הבננות? האם אתה המלאך שלי? שוטתי הלוך ושוב בין הערימות המבעיקות של השימורים, עוקב אחריך, בעוד אחריי הקו בדמיוני, איש הביטחון של החנות. הלכנו במורד מסדרונות פתוחים, בבדידותינו המזערת, תואמים ארטישוקים, מכריזים בעלות על כל מעדן כפו, ונמנעים מלחלוף על פני הקופאית. לאן אנחנו הולכים, וולט ויטמן? הדלתות נסגרות בעוד שעה. לאן מופנה זקנך הלילה? אני נוגע בספר שלך וחולם על האודיסאה שלנו בסופרמרקט ומרגיש מגוחך. האם נלך כל הלילה ברחובות הריקים? העצים מוסיפים צל על צל, אורות קווים בבתים, שנינו נהיה בודדים. אחת השורות הכי מפורסמות של בוב דילן, You don't need a weatherman to know which way the wind blows. אינך זקוק לחזאי כדי לדעת לאן הרוח נושבת. והמשפט הזה, אינך זקוק לחזאי כדי לדעת לאן הרוח נושבת, אני חושב שהוא משהו מאוד מהותי לגבי אלן גינסברג. הבשורה שלו, שהוא מתחיל לכתוב אותה עם חבריו, הוא אינו בודד אף פעם, אבל צריך לומר שבין משוררי דור הביט, הוא בוודאי הבולט. הבשורה שלו היא בשורה שהוא למעשה יגשים אותה בדרך אחרים יותר בשנות ה-60 ובשנות ה-70 מאשר בזמן שהוא בא לידיה. זאת אומרת, הוא הקדים את זמנו ולכן הוא מגדיר ומבשר של כל מיני שינויים תרבותיים. ואחד הדברים שצריך לומר כשמדברים על אלן גינסברג, יכול להיות שאמרתי וולט ויטמן, החלפתי בינו לבין וולט ויטמן בתודעתי, אני כך אני חושב, נדמה לי, אולי אני מתבלבל. אחד הדברים שצריך לומר על אלן גינסברג, זו העובדה שמדובר פה באדם שהשאיפה שלו הייתה לשחרר את הנפש, דרך השירה, דרך האומנות, לשחרר את נפש האדם, מכבלים של אידיאולוגיות וממסדים ואמונות שנמצאים על הנפש הזאת ומונעים ממנה להביע את עצמה באמת ולגלות את עצמה באמת. ואחד הדברים המרכזיים כשחושבים על וולט ויטמן בהקשר הזה, זו העובדה שצריך לשחרר את הגוף. זה גם קשור בהרצתו, שוב אני אמרתי וולט ויטמן, כשמדברים על אלן גינסברג, זה גם קשור בהרצתו של אלן גינסברג לוולט ויטמן. אנחנו מציינים 25 שנים לפטירתו של אלן גינסברג. מפני שוולט ויטמן היה אחד המשוררים הראשונים שידע לבטא גופניות ותשוקה, ולא רק תשוקה לנשים, אלא גם תשוקה לגברים. ואלן גינסברג, כשהוא כותב על אהבה, הוא כותב בעיקר, לא רק, אבל הוא כותב בעיקר על אהבת גברים. היכולת הזאת לבטא את מאווייך הגופניים גם בספרות, היא הייתה יכולת מאוד חשובה לו, והיא הייתה דבר לא מצוי. וכשאלן גינסברג מדבר על שחרור הנפש, על שחרור השפה, אז צריך קודם כל לשחרר את האופן שבו השפה מדברת על הגוף. כי זה אחד הדברים שהחברה בזמנו עדיין הייתה מאוד מאוד הצורה לגביהם. והוא עצמו, שגדל בקהילה יהודית, אתה רואה בתמונותיו כנער של גינסברג, איך הוא נער מאוד מכונס. נדמה מה שנאמר חנון. והוא יספר על עצמו בהרבה מאוד רעיונות, שהוא בשנים הללו חש בושה, וחש איזשהו מימד של דיכוי, וחלק מן הבשורה שלו בשירה, הייתה לשחרר בדיוק את המימדים הללו. וכאן אנחנו נכנסים לפואמה המפורסמת שלו, שהוא קרא בקליפורניה ב-1955, יללה או נהמה, זה תורגם בכמה דרכים, שהיא פואמה שנמכרה בכמיליון עותקים. איפה אתם שמעה אוזניכם על ספר שירה, על פואמה שמוכרת כל כך הרבה, וחלק גדול מן ההצלחה של הפואמה הזאת, שהיא מרשימה מאוד מבחינה ספרותית, זו העובדה שהיה משפט רשויות בקליפורניה, ביקשו להעמיד לדין את גם את אלן גינסברג וגם את המפרסמים, לורנס פרלינגטי, חלק מדור הביט, שהיה בעל חנות ספרים, והוא היה מדפיס בקליפורניה, שבחר לפרסם ולמכור את הפואמה הזאת, להעמיד אותם לדין על כך שהם מציגים לציבור תוכן שהוא תועבה. מדוע? מפני שבשיר הזה יש אזכור מובהק גם של מיניות, ועוד יותר מזה, של אהבת גברים, וגם של שימוש בסמים, ודברים שאמרו ש... אוי ואבוי אם ישמע עליהם הנוער, אז עומד פה משורר לדין על פואמה שהוא כתב, בסופו של דבר גם השופט נעמד לצידו, וזה הופך להיות רגע מאוד חשוב של חופש הביטוי בארצות הברית של אמריקה, אבל הפואמה הזאת היא לא פואמה חשובה רק בגלל המימד החלוצי פרובוקטיבי שבה, אלא היא ביטאה את הבשורה של אלן גינסברג לכל אדם ואדם, זו פואמה שיש בה מימדים דתיים. היא נשמעת כמין חיזיון ארוך, באמת נביאה פנימית, שמזכירה איזשהו נביא שעומד על איזשהו הר ואומר את נבואתו. ומהי נבואתו של וולט ויטמן? יש גם, הייתי אומר, נבואת חורבן על החיפוש העצמי הקשה ועל תחושת עיבוד הכיוון של הדור שלו. אבל יש בה גם נבואה חיובית שהאדם צריך להתחבר לגופו מחדש. ולא להתבייש בגופו, והוא מונה את מה שקדוש בעיניו, והאיברים של הגוף קדושים בעיניו, וכל האיברים שאתם יכולים לדמיין, קדוש, 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 הדברים הללו קדושים. כאן אפשר לראות את ההד הברור, ליהדותו של אלן גינסברג. אני כל הזמן מתבלבל פה בשמות. והעובדה שגינסברג מוכן לדבר על הגוף בצורה כזאת, היא חדשנות, ולא רק זה, אלא שהוא רואה בזה התעלות, כאשר האדם יהיה מחובר לגופו, הוא יצליח לעלות בזה מעלה את רוחו. אני רוצה לקרוא קטע מתוך אחד התרגומים ליללה, דווקא זה תרגום שבחר לתרגם לנהמה, השם המקורי של השיר הוא האול, וזה תרגום של המתרגם דן עומר, ממש הפתיחה, של נעמה של אלן גינסברג. ראיתי כיצד מושמדים המוחות הטובים ביותר של דורי בידי שיגעון, כשהם מורעבים היסטריים וערומים, גוררים את עצמם דרך רחובות קושיים עם שחר, ומחפשים הזרקת סמים זועמת, איפסטרים עם ראשי מלאכים הבוערים בעבור החיבור העתיק והשמימי לדינמו מכוכב במכונתו של הלילה. שהם אוניוס חוות ועיניהם חלולות ויושבים גבוה ומאשנים בחשיכה על טבעית של דירות חסרות עסקה. שתים לפסגות הערים מעורערים בג'אז, שהם חשפו את מוחותיהם לשמיים מתחת לרכבת העל, וראו מלאכים מוסלמים מדדים על גגות משכנות העוני המוארים, שהם חלפו דרך אוניברסיטאות עם עיניים קרירות ובועקות, עוזים את ארקנסו וטרגדיית בלייק הכלילה בין מלומדי. מלחמה. האהבה והתשוקה גלויים לאין כל, וזו הייתה השאיפה של אלן גינסברג, השאיפה הראשונית שלו, כחלק ממסעו לשחרור. אם לא תשחרר את הגוף, אם האדם לא יוכל להיות קרוב אפילו אצל עצמו, אצל גופו, אז הוא לא יגיע לשחרור שאלן גינסברג חשב שהוא הכרחי לתרבות שהוא הכרחי לקיום. אגב, אני הרביתי ובחלק הקודם של השיחה להתבלבל בין אלן גינסברג לוולט וויטמן, כאשר דיברתי על השאיפה לבטא את התשוקות וגם את אהבת הגברים. אבל, והבלבול הזה הוא לא היה סתמי, מפני שכמעט כל מה שאמרתי על וויטמן, על גינסברג, הנה תראו כמה זה טבוע אצלי, כמעט כל מה שאמרתי על שניהם, באמת נכון לשתי הדמויות הללו, מעבר לעובדה שוויטמן לא עמד למשפט המפורסם שעמד בו אלן גינסברג על היצירה שלו, יללה נעמה, שגם קראנו קטע ממנה, שמקדשת את גופו של האדם, מקדשת את כל חוויותיו, מקדשת את הניסיון להגיע לשחרור של הנפש בכל הדרכים, דרך המיניות, דרך אפילו חומרים משני תודעה, אבל בראש ובראשונה, דרך האומנות, ובסופו של דבר, גינסברג יגיע, ואנחנו מציינים 25 שנים לפטירתו ב-1997, להבנה שלשחרר את התודעה המערבית בזמנו, זה אומר גם לשחרר את אצל אנשים מסוימים את הרציונליות, אצל אנשים אחרים את הדוגמטיות הדתית שהם מצויים בה, כל מה שמצר את היכולת להפליג לאיזו הפלגה נפשית מדהימה. ואחד הדברים המעניינים אצל גינסברג, זה שהוא אחד הראשונים שהתווה את המסלול הזה, היו מעטים לפניו, אבל הוא עשה את זה באופן בולט, של חיבור של אנשים מארצות הברית של אמריקה, מערביים, יהודים, לתרבות המזרח, לדתות המזרח. היום זה מושג שרץ כבר שנים, והוא מאוד נפוץ בארצות הברית של אמריקה, אנשים שמכנים את עצמם ג'ובו, כלומר ג'ויש בודהיסט, אני גם יהודי ואני גם בודהיסט, אני מסוגל להחזיק גם בתרבות שלי וגם בתפיסה הזאת, בתורה הזאת מן המזרח. גינסברג ביקש לפתוח את הנפש, ואתה צריך לעשות זאת גם תוך פתיחה של המימד המיסטי בנפש האדם, וניסיון להיכנס פנים, הניסיון שהוא מצא אותו במזרח, אבל גם ביהדות. ואפשר לראות שבמה שקראנו מנהמה, והזכרתי את הקדוש קדוש קדוש, יש כל הזמן הזכורים, גם לרפרנסים יהודיים ממש, רפרנסים מקראיים אפילו, ואיזו אווירה של נבואה. ואלן גינסברג, הוא חשב שמדינת ישראל למשל, זה דו שיח מפורסם שהוא מנהל עם גרשום שולם, מייסד חקר היהדות במדינת ישראל, יכולה להיות בשורה במובן הזה. כי בישראל נצא מן הגלות ונשוב לעסוק ברוח כפי שעסקו הנביאים שהלכו כאן בארץ לפני אלפי שנים, כך הוא חשב. והוא התאכזב מזה שלתפיסתו, ארץ ישראל מנסה להיות מקום ככל העמים, איזו שכונה יהודית בניו יורק שנמצאת רק במזרח התיכון. הוא חשב שזה פספוס. אמר, כל חיי לחמתי נגד הברונקס, נגד השכונות היהודיות בניו יורק, כדי להביא בשורה אחרת. כלומר, כל השחרור שאני רוצה לשחרר את האדם, כל הביקורת שלי על התרבות שהביאה אותנו למלחמת העולם השנייה, ולכל מיני מראין בישין, זה צריך להיות היסוד למדינת ישראל כאור לגויים, במובן הזה, בשורה חדשה קיומית. ולכן אלן גינסברג, שעד גיל די מתקדם בחייו, כמעט לא יצא את ניו ג'רזי ואחר כך את ניו יורק, הופך להיות מי שמאמין באופן מובהק בערך של מסעות. הוא מאמין שהאדם יגיע למיצויו רק עם עיסה וענדוד. זה חלק משחרור. אם אתה עומד במקום, אתה קבוע למקום, ולאיזושהי הכרה אמיתית בנפשך, תגיע אם תצליח לנסוע בתוך נפשך, ואם תהיה מסוגל בו בזמן לנסוע גם במציאות הממשית. ולזה הוא שאף. הוא נסע, כמו שאמרנו, לארץ ישראל ב-1961, והוא טייל ככל יכולתו בעולם, מה שנמנע ממנו בתחילת חייו, והנסיעה החיצונית עבורו תמיד לא הייתה אלא ביטוי לנסיעה הפנימית. לכן אני רוצה שאנחנו נקרא עכשיו, אבל לא בעצמנו, שיר של אלן גינסברג, אנחנו נשמע אותו בקולו, באלבום שניגנו בו גם בוב דילן. הם כל כך הריצו את האדם הזה, בוב דילן וחבריו, שהם באו לנגן איתו באלבום שהוא מוציא, של קטעים שהוא כתב, ואלן גינסברג שר. עכשיו כאן אני צריך לומר שבכל ההקראות של אלן גינסברג, אני כבר דיברתי על כך שהוא כמו נביא שעומד על הר. כל ההקראות שלו באו לבטא את השחרור שהוא רצה. הקריאה היא לא איזו קריאה מחונכת, מתורבתת, וגם לא קריאה מתוסרטת באיזשהו אופן מאוד מאורגן, כי נתנו לך הוראות בימוי. אלא הקריאה היא איזשהו מין שטף, עולה על גדותיו, כמו נביא בשער העיר, שאומר את מילותיו. אני ניסיתי קצת לבטא את זה כשקראתי אותו, ולכן באמת היה לו הייתה לו איזושהי פעימה פנימית, והיה לו איזשהו ביט פנימי, הוא באמת היה הביטניק הפואם, והוא האמין שדרך המוזיקליות הפנימית הזאת אפשר להגיע למשהו, ואם שמענו את ריי צ'רלס קודם, זו הסיבה שהוא כל כך אהב מוזיקת בלוז, מוזיקת ג'אז, כי הוא האמין שיש בה איזושהי נביאה פנימית שהיא אמיתית. האדם ששר את כאבו ואת שמחתו באופן אמיתי, ולא רק כאיזו שעשוע אינטלקטואלי או איזשהו עינוג חיצוני ואסתטי דרך המוזיקה, אלא הדבר עצמו, דרך הביטוי האומנותי הזה, אתה מצליח לבטא את כמוסות נפשך, ולנסוע ולנדוד עם הנפש הזאת. צריך להבין מדוע אלן גינסברג שולח את קולו גם לשיר, הוא לא ראה בעצמו זמר, הוא היה בראש ובראשונה משורר, אבל חיים שבהם הנפש משוחררת הם חיים שבהם אתה שר ואתה כותב ואתה לוקח חלק בכל מה שאפשר כדי להגיע לאיזושהי נקודה פנימית. שחרור הנפש הוא לא סתם רצון לפרוק קול, אלא באשר היא משוחררת אתה יכול להבין אותה באמת, למה היא שואפת. אפשר למצוא גם בעיות גדולות בתפיסה הזאת, אבל אני חושב שהיא הייתה מאוד חשובה ברמה ההיסטורית. כשאמרתי שאלן גינסברג מבשר את ילדי הפרחים, הוא באמת מבשר אותם אפילו ברמה האנקדוטלית ספציפית. אלן גינסברג הוא מי שבאחת ההקראות שלו, הוא היה עורך הקראות, אותם מופעי הקראה שעליהם דיברתי, קהל מאוד גדול היה בה. הלוואי שבימינו לשירה היה בה כזה קהל גדול. זה לא קורה לו בישראל ולא במקום אחר. באחת ההופעות וההקראות שלו בלונדון, הוא מבקש שיחלקו פרחים לעוברים ושווים. וחלוקת הפרחים הזאת היא גם סימן של שחרור תודעתי במובנים מסוימים, כי הפרח קודם כל הוא הולך לכל מי שנמצא בסביבה באשר הוא, והוא לא שייך לאף אידיאולוגיה ספציפית, אלא הוא שייך לרצון לראות את יופי העולם מעבר לאידיאולוגיות ולחלוקות, פשוט להיות מסוגלים לראות את היופי הזה. אבל זה מעניין שגינסברג, שהוא מייצג איזושהי תנועה בתרבות שמזוהה עם מוזיקה מאוד מסוימת, ואפילו עם התלבשות מאוד מסוימת, פריקת העול של הלבוש המעונב שהיה כל כך מאפיין של המאה ה-20, המחצית הראשונה שלה, וגם גינסברג בצעירותו, אפשר לראות אותו בראשית ימיו בקולומביה עם העניבות החונקות הללו, לפני שהוא הלך לבדים רפואיים שמזכירים מצד אחד את הודו, ומצד שני את בית הכנסת עם הטליתות, לפני שהוא גידל את שערו פרא, אפילו שהוא מקריח, כי זה לא העניין, אלא העניין הוא להתחבר לעצמך, ולאו דווקא להתאים לאיזושהי תבנית של איזה מגזין אופנתי, או של מקובלות חברתית. אלן גינסברג הוא מי שקודם כל, אפילו שמניתי את כל הדברים האלה, התעניין במילים. והוא חשב שהדבר שישחרר את האדם יותר מכל, יותר מכל החומרים, יותר מכל המשקעות, יותר מכל הצלילים המוזיקליים המעובדים היטב, ויותר מלבוש או פרח, המילה. בסופו של דבר, הוא היה משורר גמור, שהאמין במילים, ובצעירותו הייתה לו משהו מכנה חוויה רוחנית, שבה, אני מניח שהיו מעורבים שם גם דווקא כל מיני חומרים, אבל הוא טען שהייתה לו איזושהי התגלות, ושם דיבר אליו קול של המשורר וויליאם בלייק, השם בלייק הופיע באחד השירים שקראנו קודם לכן. דיבר עליו הקול של ויליאם בלייק, אבל הקול הזה של המשורר האנגלי ויליאם בלייק, שהוא גם היה אחד מפותחי התודעה המפורסמים, שניסה לפתוח את התודעה האנושית עוד לפני גינסברג. זאת אומרת, גינסברג הולך לוויטמן, שכל כך דיברתי עליו ובלבלתי בין גינסברג, ולפניו לוויליאם בלייק, הוא מחפש את הדמויות הללו, שהוא יכול להישען עליהם בשאיפה שלו כמשורר, לשחרר את נפש האדם. והוא אומר שהקול הזה, בחיזיון שלו היה מעורבב גם באיזשהו קול עתיק, והמסקנה שהוא בא אליה מהחיזיון הזה, שהמילים יכולות לשחרר את האדם. מה ישחרר את האדם? המילה. ושאם אדם יחזור על מילים טובות, ראויות, פעם אחר פעם, הוא יצליח להגיע דרך זה, והוא לא יזדקק לסיוע חיצוני. דרך זה הוא יגיע להתעלות רוחנית, והוא יגלה סודות גדולים. וכאן גינסברג מתחבר גם למשהו שהוא עשה. היו מביאים אותו לעצרות מחאה, הוא היה סמל. לתרבות הנגד. תרבות הנגד היו לה הרבה מאבקים. היו לה מאבקים חברתיים, כלכליים, מאבקים על רקע גזעי בארצות הברית של אמריקה, לזכויות אפרו-אמריקנים. היו מביאים אותו להרבה מאוד עצרות והפגנות, והוא היה נעמד, הוא מדקלם שירים, ואפילו אומר מנטרות של דתות המזרח, מנטרות הודיות וכולי, מפני שהוא האמין שבפרקטיקה הזאת של שימוש במילים אפשר להתעלות, ואם אתה מתעלה אז אתה גם תסתכל ממעוף הציפור יותר נכון, אפילו על סוגיות חברתיות. והוא שואב, אני חושב, את התפיסה הזאת גם מן היהדות. מפני שביהדות התפילה היא תפילה שחוזרת על עצמה. ולא רק שמה שאני תמיד אומר שהעולם נברא במאמרות, המילה בראה את העולם, אלא השימוש במילה, שחוזר על עצמו בכל פעם, ולא לשווא. אמו של גינסברג נפטרה בשנת 56. והוא כותב לה, לזכרה, את השיר קדיש לנעמי. לאמו קראו נעמי גינסברג. זה היה שמה. והשיר הזה, כשמו כן הוא, זה קדיש. זה אמנם לא התגדל והתקדש מרבה של בית הכנסת, ממש לא, אבל זה בכל זאת קדיש, זה מה שהוא בוחר להקדיש לאמו. ושימו לב, קדיש הוא באמת התפילה הזאת, מנטרות דתיות שאתה חוזר עליהן. ובאמת באמונה הדתית יש להן השפעה על העולם, אבל כתפיסה ספרותית אפילו זה מצא חן כל כך בעיני גינסברג, שזו הייתה הדרך שלו להיפרד מאמו, לומר עליה קדיש בעצמה. ואני רוצה לקרוא קטע מן הקדיש הזה של אלן גינסברג על אמו, שאפשר גם לראות בקטע הזה את החזרה הלשונית כל הזמן על מילים, על צלילים, כדרך להשביע את העולם, להשביע את המציאות, אולי אפילו כדרך, אני הייתי אומר, לדלג מעל ההפרדה הזאת שבין החיים למתים. הרי אתה מנסה לדבר עם אמך או לומר לה משהו, ועל פי העולם הקיים כמו שהוא, אינך יכול לומר לדבר, היא איננה. אבל אולי באמצעות השיר, גם אם זה רק בנפשך שלך, אתה תדלג מעבר לזמן והמקום, ואתה תצליח לדבר עם אמך שאיננה. אז נתן זך מתרגם קטע מתוך הקדיש של אלן גינסברג על אמו. קרא, 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 אורבים צורחים בשמש הלבנה מעל אבני המצבה בלונג איילנד. ריבון, ריבון, ריבון נעמי, מתחת לעשב הזה מחצית חיי שלי ושלי כשלה. קרא, 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 לו טובה איני לי מנוחה באותה קרקע שבה אני עומד. למלאך ריבון, ריבון עין גדולה, הנשקפת על הכל ונעה בענן שחור. קרא, קרא, קריאה מוזרה של יצורים מוטלים בחוזקה אל רקיע מעל לעצים הנעים כגלים. ריבון, ריבון, הו, שוחק עד דק כל מעבר אדיר, קולי בשדה ללא גבול, בשאול, קרא קרא, קריאת הזמן שנקראה מתוך רגל וחנף בערף עין ביקום, ריבון ריבון, הד ברקיע, הרוח בעד עלים מרופטים, רם הזיכרון, קרא קרא כל השנים, הולדתי חלום, קרא קרא ניו יורק, האוטובוס, הנעל השבורה, בית הספר התיכון העצום, קרא קרא כל חזיונות ריבון העולמים, ריבון ריבון ריבון, קרא קרא קרא, ריבון ריבון, קרא קרא קרא, ריבון. אנחנו התקרבנו במובנים מסוימים מאוד לסיום המסע שלנו בעקבות אלן גינסברג, חצי יובל ללכתו מן העולם ב-1997, ליבו שחדל לפעום את הביט שלו, את הפעימה הפנימית שלו. ואני רוצה, לפני שממש נסיים, לקרוא שיר שהוא מתחילה דרכו של אלן גינסברג, בתרגומו של עודד פלד, אחד מבחירי מתרגמי גינסברג, ואת גינסברג תרגמו רבים וטובים, וזה שיר ששמו הוא שממה, וזה ממש מתחילת דרכו כמשורר, והשיר הזה מבטא, אני חושב, הרבה ממה שאמרנו במסע הזה על גינסברג. עכשיו תודעה צלולה, כמו רקיע חף מענן, הגיע הזמן אם כך להתביית במדבר. מה עשיתי אם לא לנדוד עם עיניי שלי בעצים? אז אצור, אישה, משפחה, ואחפש שכנים. או שאלך לאיבוד מבדידות או מחוסר מזון או מפגיעת ברק או דוב. מוכרח לאלף את האייל ללבוש את הדוב. ואצור אולי תמונת נדודים, תמונת מקדש זעירה בשולי הדרך, לאותת לעובר אורח שאני חי כאן במדבר, ער ובבית. הנפש במקומה כשהיא נעה ונדה חופשית. זו בשורתו של אלן גינסברג, אבל כמו מה שדיברנו קודם, כשהגענו אל העובדה שאלן גינסברג מאמין בראש ובראשונה בשפה, שזו אמונה יהודית מאוד, כדרך לשחרור הנפש, אנחנו נחתום את השעה ממש עם שיר אחר של אלן גינסברג, שאני תרגמתי אותו תרגום פשוט מאוד, אבל זה גם שיר שהוא פשוט מאוד, ויש שיאמרו אפילו שזה שיר בוטה, הוא מופיע בו המילה כי, שבדרך כלל משוררים, לא מכניסים אותה לשירים. זה בדיוק האיחוד של גינסברג, שגינסברג אמר, כן, זה הבן אדם. הוא משתוקק, והוא חולה, ולפעמים הוא חש את קטנות הגוף. ואם האנושי הוא יפה, אז הוא יפה גם כשקוראים לו הדברים האלה. הוא יפה גם במה שאנחנו רואים בו את קטנותו. ואם הוא יתעלה, אז כולו יתעלה על גם על הצדדים האלה. זה בעיניו חלק מהסירוס העצמי של התרבות, שאולי אסור לכתוב את המילה הזאת בשיר, כי היא לא מעוררת אסוציאציות טובות, אז נשנה את האסוציאציות, ונשנה את הקצב והפעימה, ונשנה את האופן שבו אנחנו קוראים שירים ואנחנו מתלבשים. ואני חושב שבמובן הזה גינסברג, עם כמה שהוא השפיע על שנות ה-60, הוא תמיד יהיה בעל בשורה, כי לא קל להיות גינסברג. ויש גם בחופשיות הזאת ובנכונות להתנסות בכל חוויה, יש גם צדדים בעייתיים, אבל כל תרבות זקוקה לאלן גינסברג. אלן גינסברג בהופעותיו היה אוהב להופיע יחף, כמין באמת איזשהו הלך מן המזרח נבד. לכן אנחנו נסיים את השעה שהקדשנו לו, את המסע שהקדשנו לו, עם שיר של עוד אחת ממעריצותיו, המשוררת והמוזיקאית, פטי סמית, שיש לה שיר שקוראים לו Dancing Barefoot, לרקוד יחפה. גם את זאת היא למדה מאלן גינסברג. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. הגרסה המלאה של התוכנית נמצאת, וחשוב לשמוע אותה, באתר וביישומון כאן, את הגרסה המקוצרת תמצאו בכל אפליקציות הפודקאסטים, תדרגו אותנו בספוטיפיי. זה מאוד מאוד חשוב לנו. ועכשיו, אלן גינסברג, בגרות או בשלות. אפשר לתרגם את הכותרת של השיר הזה בכל מיני דרכים. ושימו לב לשיר הזה, שאני חושב שהוא בשורה של התבגרות יפה מאוד. והוא אומר כך, צעיר שתיתי בירה והקיתי מרה ירוקה. בוגר שתיתי יין, הקיתי אודם דם. עכשיו אני מקיא אוויר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.